טוב, פרשת השבוע, פרשת וישלח. פרשה שגדולי ישראל היו תמיד לומדים אותה לפני שהיה להם דין ודברים עם הגויים. למה? כי הפרשה שלנו מלמדת אותנו איך יעקב מתמודד עם עשיו. כך שהצורה שהוא מתנהג עם עשיו מלמדת אותנו הרבה על איך להתמודד עם האויבים שלנו. אחד הדברים המפתיעים בפרשה זה המון כפילויות. זאת אומרת, כל הפרשה מלאה בכפילויות. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו, אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ארצה שעיר שדה אדום. ויצא בזה מקודם לאדוני לעשיו. מה זה לאדוני לעשיו? אם קודם לאדוני עשיו, למה פעמיים למד? לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עדתה. גם כאן בעצם יש דו... או שיש דברים שהם דו משמעותיים, ואו שיש דברים שהם כפולים. כאן יש דו, רש"י מפרש שתי דברים, את אותו דבר, תכף אנחנו ניגע בזה. ושוב המלאכים אל יעקב אמרו, באנו אל אחיך אל עשיו. אל אחיך אל עשיו. יש לו רק אח אחד, אין לו שתי אחים, או עשיו או זה, ולמה אל אחיך אל עשיו? אל אחיך עשיו, למה פעם אל? וירא יעקב מאוד עשר ויחץ לעם אשר איתו, ואת הצום ויאמר ימו עשיו אלוהים אליה, ויאמר יעקב וגומם. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. עוד פעם, אותו דבר. מה זה מיד אחי מיד עשיו? אם אתה רוצה להגיד מיד אחי, תגיד מיד אחי. מיד עשיו, מיד עשיו. אם אתה רוצה להגיד מיד אחי עשיו, תגיד מיד אחי עשיו. מה זה מיד מיד? שימה פעמיים. לא רק שיש לו רק אח אחד, אם אתה רוצה כבר להגיד אחי עשיו, אז תגיד מיד אחי עשיו. צריך להגיד פעמיים מיד, בדיוק. יש כאן כאילו כפילויות, יש כאן כפילויות, אנחנו רוצים להבין אותה. טוב, בואו נתחיל להבין מה הולך כאן. יש המון המון דברים בפרשה שהם פשוט לא כל כך מובנים. קודם כל, בואו נבין את הקטע של המלאכים. האם מדובר כאן במלאכים באמת, או מדובר כאן בשליחים שנקראים מלאכים? כי לפעמים מלאכים השליחים נקראים מלאכים. אבל כאן אנחנו לומדים, הרוב הפרשנים אומרים שגם רש"י במקום אומר מלאכים ממש.
באמת?
כן, שלח מלאכים ממש. כן, אבל ישנה הלכה שאומרת, גם היום היא קיימת, שלמשל כהן אסור להשתמש בו בתור שליח. אסור להשתמש בו ולעשות שליחויות ודברים.
באמת?
כן. ולמה? כי הוא כלי קודש.
איך תביא מקום
כהן? כהן? לא, אסור להגיד.
בתור בעל? לא?
לא, אסור. בעיה, זה בעיה. בעיה. עוד פעם, יכול להיות שמבחינה הלכתית אפילו כשעושים הסכם עבודה עם מישהו שהוא כהן, צריך לכתוב סעיפים מיוחדים בגלל העניין הזה. אני לא יודע, לא מתמצא בזה כל כך, אבל עובדתית ההלכה לא השתנתה. ההלכה גם היום אומרת שאי אפשר להשתמש בכהן לשליחויות. זאת אומרת, כהן זה דרגה גבוהה. בשביל זה, דרך אגב, אם יש כהן, ברשות הכהן, מברכים, יש כהן עולה ראשון, זאת אומרת, הכבוד של הכהן במקומו, הוא משרת השם. אז איך יכול להיות שיעקב שולח מלאכים? לא מסתדר כל כך. אז יש הרבה הסברים. קודם כל, מאיפה אנחנו יודעים שזה מלאכים? דווקא ולא אנשים. שכן הפרשה מסתיימת... לא, הפרשה הקודמת. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו במלאכי אלוקים, ויאמר יעקב כאשר המחנה אלוקים זה, והקש המקום הוא מחניים, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו. זאת אומרת, מי עומד לפניו כרגע? אותם מלאכים. מזה מסיקים את המסקנה שמדובר במלאכים באמת. העניין שלפניו בא ללמד אותנו עוד דבר, שבעצם אולי יכול להסביר איך באמת הוא מעיז לשלוח מלאכים בכלל. אומר, והלך לפניך צדקך. מה זה והלך לפניך צדקך?
זה נורא, הצדק.
מה זה הצדק? מה זה והלך לפניך? שבאדם יגיע למרום, יקדמו אותו מה? המעשים הטובים שהוא עשה. שזה המלאכים שנוצרו במעשים הטובים שלו. זאת אומרת, הלך לפניך צדקך. מי זה? המלאכים שנוצרו מהמעשים הטובים של האדם. וכך כתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו. אז מי זה המלאכים האלה? כן, אבל מי, אם אנחנו רואים מוכר שאנחנו מתים לפניו, זה המלאכים שלו, המלאכים שנוצרו, המלאכים האישיים שלו, מהסולם שלו, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, בו, בתוך יעקב. יש מלאכים, עולים ויורדים. מה זה המלאכים? המלאכים זה המעשים הטובים שהוא עושה. עכשיו, אם זה המלאכים שנוצרו מהמעשים הטובים שלו, אז אין שום בעיה להשתמש איתם. זה שלו, זה המעשים שלו. נכון. וטוב שאנחנו לא רואים, כי גם דברים אחרים נמצאים מסביבו. כן. אז עכשיו, אנחנו מתחילים להבין שאין שום בעיה בשליחת מלאכים, לכאורה. עכשיו, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים של יעקב. זה גם למד אותנו שמלאכים נוצרים מעשים שלנו ויכולים לעזור לנו בהרבה דברים בחיים. אז יעקב שולח מלאכים, ועוד סיבה שהוא שולח מלאכים ולא בני אדם, מכיוון שעשיו הוא לא בדיוק ידוע בתור בן אדם נחמד. בן אדם רשע מרושע והוא רוצה להרוג את האח שלו. עכשיו אלה החבר'ה של יעקב ובוודאי יודעים את זה. אז מי ירצה בכלל להתנדב להיות שליח במצב כזה? ואיך אתה יכול לשלוח אחד לסכנת חיים כזו? דוד המלך שלח שליחים למלך, מי זה היה? מלך עמון, אחד המלכים שלח לו שליחים והוא חתך להם את הזקנים ואז התעלל בהם. אז גם כאן אמר יעקב, אין לי ברירה, אני לא יכול לשלוח בני אדם, ישלח מלאכים, מלאכים הוא לא יכול לגוע בהם. בקיצור, ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, לאדוני לעשיו, לאדוני לעשיו. גם כאן הכפילות הזאת. השלה הקדוש כותב שהכפילויות בפרשה בעצם מעידות על מה שקורה בעולמות העליונים, מקביל למה שקורה בעולמות התחתונים. במילים אחרות, מה שקורה כאן קורה למעלה. ולכן גם כאן העניין של המלאכים זה שבאמת כאן נשלחו שליחים. אבל למעלה בשמיים, מלאכים. ולכן הוא גם אומר לו, ארצה שעיר שדה אדום, ארצה שעיר שדה אדום, יש כאן גם את הכפילות שמה שקורה למעלה ומה שקורה כאן.
יש את הארץ, יש את הארץ.
בדיוק. אומר לו, תגידו ככה לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי והאחר עד עתה. וגם כאן רש"י מביא שתי פירושים. אחד, עם לבן גרתי, שאומר, גרתי, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא... אלא גר, אינך ראוי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכה אני אבא גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי. מה זה הרי לא נתקיימה בי? הרי שלא נתקיימה בי, גביר, ג' ב' י' ר'. מה יש באמצע?
גבר?
לא, באמצע. האותיות באמצע.
ב'
ו-י'. מה זה ב' ו-י'? בי. אומר לו, בי לא יתקיים בי. לא יתקיים בי, זאת אומרת, מה נשאר? אם אני מוציא את הבי מהגביר?
גר.
אני הייתי גר. בי לא יתקיים. אז אני לא הייתי גביר. אבא הבטיח שאני אהיה גביר, לא הייתי גביר. אז תרגע. אבל מצד שני אומר, שמה שזה אומר, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אז מה זה, מה הכוונה? למרות שהייתי עם לבן, שמרתי על המצוות. מה רוצה לומר בזה? מה שרוצה לומר בזה, זה הברכה של יצחק הייתה, שאם יעקב ירד ברמה, אז עשיו ישלוט. אבל אם יעקב שומר על הרמה הרוחנית, אז עשיו לא יכול עליו. אז מה הוא אומר לו בעצם? מצד אחד אומר לו, שמה, אני הייתי גר מסכן. מצד שני אומר לו, חביבלה, אל תתעסק איתי. למה אני הייתי שם, ואני שומר על המצוות עדיין, ככה שאתה לא תוכל עליי. זאת אומרת, יש כאן דו משמעות. וזה בעצם, כל הדואליות הזאת בפרשה, באה להראות לנו איך אנחנו צריכים להתמודד עם בעיות. איך מתמודדים עם אנשים. לפעמים הדרך היא לא הדרך הישירה, היא דרך הרמז. תגיד את כל מה שאתה רוצה, ותגיד את זה בצורה חכמה. שמתוך הדברים הוא יבין. ואז ממילא, אתה לא נכנס כאן לאיזה מין מאבק מיותר. זה כמו שהיה לנו פעם, מישהו נתן לו איזושהי הרצאה, ובתוך ההרצאה הוא אמר שכשהוא התחיל את דרכו עם כל ההרצאות האלה, הוא נתקל בבעיה שמפרים לו בהרצאה. זאת אומרת, יש תמיד איזה חוכמולוג אחד או שתיים, ששואלים שאלות כל הזמן ומתפרצים, והוא מצא שהוא לא מצליח להעביר את החומר שהוא צריך להעביר בהרצאה. עד שהוא אומר, גיליתי פטנט. ברגע שמישהו קם ואומר משהו, אני אומר לו, אתה צודק. ואני ממשיך הלאה. אומר, ככה הצלחתי להעביר את החומר בלי שום בעיה. באותו זמן קם מישהו אצלו, אומר, תשמע, אדוני, זה לא חוכמה, מה אתה אומר, אתה צודק. אנשים יש להם שאלות, אתה צודק. אבל הוא לא התייאש הטמבל הזה, המשיך הלאה, אבל אמר לו, גם בזה אתה צודק, והמשיך הלאה בהרצאה. זאת אומרת, המחיש לנו חי איך שזה עובד, וזה בעצם הדרך החכמה, הוא לא בא והתחיל להתעמת איתו, כי אז הוא לא מצליח להעביר את החומר שהוא צריך להעביר. מה הוא עשה? הוא השתיק אותו בצורה כזאת שכולם הבינו שהוא לא מסכים איתו, והוא לא באמת צודק, אלא השתיק אותו בצורה דיפלומטית כזאת, שאומר, וואלה, תראו איזה חכם המרצה הזה. השתיק אותו, די, שאתה, גמרנו, מה יגיד, אתה צודק, מה הוא יכול להתווכח? לא יכול להתווכח. והרצה ממשיך הלאה, הוא ממשיך להגיד בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. וכאן, זה בעצם מה שיעקב מלמד אותנו. אתה יש לך להעביר מסר? תעביר אותו בצורה חכמה. כי אם תעביר אותו בצורה ישירה, המסר לא ייתקע. ויכול לגרום לך לצרות. לכן הוא גם מחלק את המחנות לשתיים. כי הוא אומר, שמע, אני לא יודע. אם הוא יגיע בתור אויב, רוצה להילחם, או יגיע בתור אח שלי, הצילני עמד אחי מיד אסלב, או שיגיע בתור אח, שהוא רוצה שלום. עכשיו, מה אני אעשה? אם אני המחנה שלי לשלום, והוא יבוא למלחמה, אני אפסיד את המלחמה. יהיו נזקים. עכשיו, אם אני אכין את עצמי למלחמה, והוא בא לשלום, תהיה מלחמה. אני לא רוצה מלחמה סתם. אז מה עושים? חילק את המחנות לשתיים. מחנה הראשון סם.
לדורון
ופנים לשלום. ומאחורה עמדו החיילים עם כלי נשק, עם הכל. והיה המחנה הנותר לפלטה. אז מה אומרים האנשים? מה זה היה המחנה הנותר לפלטה?
שהוא
ילחם. לא, לא מילה. מה שהוא אומר ככה. עכשיו הוא... הוא בעצם... וייחץ את העם אשר איתו, ואת הצלת את המחנה ואומרים לו, ויאמר, אם יבוא עשיו ולמחנה האחת ויקעו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. מה הוא אמר כאן?
ינצל.
מי ינצל?
המחנה שנשאר.
והמחנה הראשון?
אם חס וחלילה המחנה הראשון
ירוג
אותם,
אני ראיתי פירוש יפה. והיה המחנה נשאר לפלטה למחנה הראשון. זאת אומרת, מה הוא בעצם הרעיון שלו? הרי יעקב לא רצה להפסיד אף אחד. אבל הוא היה חכם. אז מה הוא עשה? מקדימה שם את האנשים בלי נשק, אבל מאחורה היו חיילי קומנדו מוכנים. אם המחנה הראשון מדווח, חבר'ה, הוא בא עם נשק, הוא בא להילחם, מה עושים? תלכו, תפלטו מכאן אתם, וטרח, הקומנדו יוצא החוצה להילחם. אז אף אחד כאן לא... זה טקטיקה, זה אמרנו, יש כאן הרבה מה ללמוד בפרשה. הוא לא פרייר יעקב. ביום הם יבוא... עשיו אל המחנה האחת ואיקה, והיה המחנה הנשאר לפלטה, הוא היה להקות, אז היה המחנה שלה לפלטה, הוא יגרור, יעזור להם להיפלט, להתרחק. כן. לא, אני אומר, זה בשביל זה, בשביל זה, יעקב הוא מורה הדרך שלנו, הוא מורה דרך, איך להתנהג. ואז הוא אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עבדך, כי במקלי עברתי את ירדן ואתה להייתי לשני מחנות. וכאן שואלים חלק מהפרשנים, יש כאן דיון מאוד מעניין, הרב יצחק ברנשטיין מביא את זה, עם שאלה של הרמב״ם ושאלה בגמרא, ומה קורה כאן? מה זה קטונתי מכל החסדים? איפה בעצם, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. חושב, הבטיח לו, שמרתיך בכל אשר אני אשמור אותך.
בכל זאת.
מה זה קטונתי בכל החסדים? אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, מה אתה מתחנן? הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו, מה?
הוא מודה לקדוש ברוך הוא בצורה...
הוא לא מודה. הוא אומר, הוא מבקש, הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו, כי יסף אומרת, אין לי זכויות.
לא מגיע לי.
אבל מה זה לא מגיע לך? הקדוש ברוך הוא הבטיח לך. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לך.
אמרו לו מצוות יותר מאשר יעקב.
הוא בא ואומר, הוא אומר, שמה יגרום החטא.
שמה?
שמה יגרום החטא. הוא אומר, מה קרה? הוא 12 שנה לא עשה כיבוד אב. 12 שנה, 22 שנה, הוא לא נמצא בארץ. הוא לא נמצא בארץ. יש לו מצווה של ארץ ישראל. תראו מה זה חשיבות של ארץ ישראל, ישיבה בארץ ישראל. וכזה הוא אומר, יש לו זכויות שעלולות לעמוד בשבילו, ואני לא יוכל לה... אז שואלים, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לך. אם הקדוש ברוך הוא לא מבטיח לך, אנחנו מבינים את החשש. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לך שיביא אותך חזרה. שמה יגרום אחר. אז איפה? אומרים, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. זה, מסבירים שם שגם רשע, אם הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. על אחת כמה וכמה יעקב. אז מה הפחד שלו? אלא זה מחזיר אותנו לפרשה הקודמת. כאשר יעקב אבינו בפרשת ויצא, יוצא לדרכו, מה הוא מבטיח לקדוש ברוך הוא? והיה השם לי לאלוקים. זוכרים מה אנחנו הסברנו על זה?
הוא אמר, אני אחזור להודות לך באותו מקום.
לא רק זה, יש כאן עוד נקודה. יש נקודה מאוד חשובה כאן. השם זה מידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. אבל ראה שאין העולם יכול להתקיים, ערב את מידת החסד. עכשיו, אנחנו סיפרנו לכם את זה לא פעם ולא פעמיים, משה רבנו שעלה למרום, והראו לו את הצדיקים של כל הדורות, והראו לו את רבי עקיבא, דורש בכתרי אותיות, ואז הוא בא ואמר, יש לך כזה בעולמך, ואתה נותן תורה על ידי, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לו, תראה לי מה השכר שלו, מראה לו שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, אמר לו, זה תורה וזה שכרה? מה זה? זה השכר שלו, שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל? מה זה, לא כדאי להיות יהודי, לא כדאי להיות גדול. תראה מה זה, זה הפרס שהוא מקבל, שורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה. וזו תשובה מאוד מוזרה, מה זה שתוק, כך עלה במחשבה? מה, ככה גם לילד קטן לא עונים. יראו איך הילד שלכם בא אליכם, הנכד או הילד, בא אליכם ואומר לכם, תגידו, תגידו לי מה זה וזה וזה, שתוק, ככה בא לי. ואיזה מין תשובה הזאת? הקדוש ברוך הוא ככה עונה למשה רבנו? שתוק, ככה עלה במחשבה? אלא, אומר לו שתוק, מבחינת אתה לא מבין. כך עלה במחשבה. רבי עקיבא, כשאני רציתי לראות את העולם במידת הדין, התברר שהעולם לא יכול לעמוד בזה. אבל מה? ישנם מיעוט שבמיעוט שיכולים לעמוד בזה. אחד מהם זה רבי עקיבא. רבי עקיבא הגיע לדרגה שאפשר לנהוג איתו במידת הדין. ולא רק זה, רגע, ולא רק זה, אומר רבי עקיבא לתלמידים שלו, אומרים, תגיד לי, מה זה? מה? עד כאן? מה זה? אמר להם, כל חיי חיכיתי לרגע הזה. זאת אומרת, חשוב להבין, אנחנו הרבה פעמים תופסים את הדברים האלה בצורה שטחית. אני אוהב להיכנס לזה קצת יותר ולהבין שבעצם רבי עקיבא ברגע הזה מגיע לדרגה כל כך גבוהה של רוחניות שהוא לא מרגיש את הגוף. זאת אומרת, הוא הגיע לדרגת זיכוך הכי גבוהה שבן אדם בשר ואדם יכול להגיע. ואז מידת הדין יכולה לעבוד, למה? כי הוא כבר נמצא במקומות אחרים. זה שסורקים ומסורים מסרקות של ברזל, הוא כבר נגיע למדת זיקוק כזאת שהוא לא מרגיש את זה. כי הרי העולם הזה זה לא עולם אמת, זה עולם וירטואלי, זה לא עולם אמיתי. וזה חנוכה שבא החודש, זה בא להראות לנו, להדליק את האור, להבין שאנחנו כאן בסרט. זה לא עולם האמת. עולם האמת זה העולם הבא. לא העולם הזה, זה עולם וירטואלי, זה סרט. ואת זה צריך להבין. ויעקב, זה אחד השיעורים הגדולים שהוא מלמד אותנו. אז יעקב אבינו, מלמד אותנו, שישנה דרך, והדרך הזאת היא הדרך של הטיפוס בסולם, והוא אומר, אצילי נינה מיד אחי, מיד אסב. אצילי נינה מיד אחי, מיד אסב. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. שמא יגרום החטא. אלא, שאמר יעקב, והיה השם לי לאלוקים. מה זאת אומרת? יעקב, ברגע שהוא חוזר מצטרף למי? לאותם אלה שהקדוש ברוך הוא ינהג איתם במידת הדין. עכשיו אם יש מידת הדין, אז אין הבוטח בהשם חסד יסובבנו. כי אין חסד, יש רק דין. לכן קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. מבין יעקב שהוא צריך לבקש כאן משהו מיוחד. למה? כי הוא בעצמו אמר, ושבתי בשלום בבית אבי, והיה השם לי לאלוקים. אני מבקש שתתנהג איתי מידת הדין. ואם מתנהג איתו מידת הדין, מי יכול לעמוד בדין? ממש. עכשיו אנחנו מבינים מה הוא מבקש, ולמה הוא מבקש. כי במצב רגיל בן אדם רגיל אנחנו, איפה אנחנו ואיפה זה. אנחנו רוצים חסד כל הזמן. ואז הוא אומר, אצילי נינה מיד אחי מיד עשה. ואת זה אנחנו לא מבינים. יש לו רק אח אחד. וקוראים לו עשה. אצילי נינה מיד עשה. ואם אתה רוצה להגיד אחי עשה, תגיד אצילי נינה מיד אחי עשה. למה להגיד אצילי נינה מיד אחי מיד עשה? פעמיים מיד.
או שהוא אח או שהוא
עשה. זאת אומרת שיש כאן חלוקה לשתיים.
כן.
עכשיו, אם אני עכשיו הולך להיפגש עם מישהו, ויש לי חשש שהוא רוצה להרוג אותי.
זה
עשיו. מצד שני, יכול להיות שלא.
אז הוא אחי.
אז הוא אחי. אז מה אני אבקש? ומה אני אקדים לבקש? שיציל אותי מהשונא שלי או שיציל אותי מהאח שלי? מהשונא שלי. ומה יעקב מבקש? לא, אבל מה הוא מקדים?
אחי.
אבל הוא יודע מזה.
לא הגיוני. למה הוא מקדים אחי?
אחי שעושה דברים לא טובים, שהוא יודע, שהוא לא
ידמה. כאילו, שאבא ימות ושיתרמו ימות של אבי, אני לא יכול... כן, אבל השאלה היא, למה הוא מקדים... אצילי נינה מיד אחי מיד עשה. למה יש את הכפילות? ולמה אם כבר יש כפילות, למה הוא לא מקדים דווקא את השונא לאוהב? אחי זה אוהב. תגלים, אצילי נינה מיד עשיו, מיד אחי.
אבל גם האח אצלו זה לא טוב, כי יש לו את המעשים השליליים, שלא ילמד, כאילו מפה שלא ילמד מהמעשים השליליים שלו, ופה שם מהשונא שלא
יערוג אותו. ומה יותר חשוב?
שניהם לא טובים.
מה יותר חשוב? גדול המחטיאו יותר מאורגו. אז מה יותר חשוב?
אח.
אח. אנחנו עוד מעט בחנוכה. מה כל הרעיון של חנוכה? כל הרעיון של חנוכה בנוי הדבר הזה.
שלא נושפע
מהתרבות היוונית, שהיא בעצם מהתרבות המערבית. רבותיי, אם תסתכלו עכשיו על ההיסטוריה שלנו, של העולם, יותר נכון, כשיוון הגיעו וכבשו כל מיני מקומות, הם היו פתוחים שהם האור של העולם. ודרך אגב, כל המקומות שהם כבשו, הם מקומות פרימיטיביים, והם מאוד שמחו שהיוונים כבשו אותם. כי הם הביאו את הקדמה לעולם. הפילוסופים הכי, וחשוב, זה לא רק בחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית. הפילוסופים הכי גדולים בעולם הם פילוסופים יוונים. אריסטו, סוקרטס, כל שם של פילוסוף עתיק, שתזכירו, הוא יווני. אחר כך, אולימפיאדה, המצאה יוונית. דמוקרטיה, המצאה יוונית. דרמה, הצגות, מוזיקה, הכל זה יוון, תרבות יוון. מה זה מזכיר לנו? שום דבר לא השתנה. זה תרבות המערב. היא מבוססת על תרבות יוון. גם הרומאים, כל התרבות שלהם מבוססת על התרבות היוונית ההלניסטית. עכשיו, מבחינה הזאת, שכל אומה שהם הגיעו אליה, הם היו אור. מה, הם הביאו לפרימיטיבים האלה שלא ידעו שום דבר מהחיים שלהם. פתאום יש הצגות, יש מוזיקה, יש משחקים אולימפיים, יש דמוקרטיה. מה זה? חבל על הזמן. עד שהגיעו לארץ ישראל. וכאן פתאום איזו קבוצה של אנשים, ודרך אגב חשוב להבין, קבוצה של אנשים. כי רוב העם כנראה התייוון. ואם אתם תחשבו על זה, זה בדיוק מה שקורה היום. שום דבר לא השתנה. תרבות המערב היא תרבות כובשת. ולכאורה היא נראית אור. אור גדול. תראו, ותחשבו על זה. כל העניין של פולחן הגוף, ספורט, בריאות, משחקים, הצגות, מוזיקה, זה הכל תרבות המערב. ואנחנו מתפתים לזה. אין לנו שום בעיה עם זה, אנחנו ממש רצים אחרי הדברים האלה. כאן הם מגיעים, פתאום קבוצה של אנשים קמה ואומרת להם, אתם אור? מה פתאום? אתם חושך. חושך זה יוון. למה אומרים חושך זה יוון? כי זה לא נראה, מה, אני לא יודע מה זה חושך? לא. אני לא יודע מה זה חושך. כי החושך נראה כמו אור לפעמים. וזה תרבות יוון. הם היו פתוחים שהם אור. עד שפתאום הבאים היהודים האלה אומרים להם, אתם חושך. מה פתאום אנחנו חושך? מה ההבדל בכלל בין תרבות יוון לתרבות היהודית? למה אנחנו מזוכיסטים? גם אנחנו רוצים ליהנות מהחיים. גם אנחנו נהנים ממוזיקה, הלוויים שרו בבית המקדש.
כן,
במקום
מקדושה.
אבל הם שמו את האדם במקום...
כן, נכון.
כן, לא, לא, מה? זאת אומרת, מה ההבדל? בתרבות המערבית היוונית, האדם הוא המרכז. בתרבות היהודית, הקדוש ברוך הוא המרכז, או יותר נכון, הכלל. מה הכוונה? היום, בדף היומי, דיברו על עניין של המצוות. זה העמיד אותם על זה, זה העמיד אותם על זה, וזה העמיד אותם על אחד. ותוך כדי קרואים, האם יש בן אדם אחד שיכול לקיים תרי"ג מצוות?
לא.
אז למה אנחנו רוצים לקיים תרי"ג מצוות?
כי כולם יחד.
אז מה זה אומר?
כולם אחד.
אנחנו לא יחידים.
אז זה אומר שאני חי בשביל הכלל. כי אם אני לא יחיה בשביל הכלל ואני לא אצטרף לכלל, אני לא יכול לקיים תרי"ג מצוות. אבל יש לי ציווי לקיים תרי"ג מצוות. אז מה הציווי הזה אומר לי? הרי אני לא יכול לקיים תרי"ג מצוות. אם אני איש, אני לא יכול לקיים מצוות של אישה. אם אני כהן, אני לא יכול לעשות של לוי. ואם אני ישראל, לא יכול לעשות כהן ולא לוי.
לא
פרטים. יפה. זאת אומרת, התרבות שלנו, היהודית, בנויה, אני פרט בתוך הכלל, ואני עובד בשביל כולם, בשביל הבריאה כולה. לא אני במרכז, הבריאה במרכז.
אבל כולם עובדים גם בשבילי.
זה לא מעניין.
זה לא מעניין.
זה לא מעניין אותי.
אבל את הפרט הוא חשוב.
לא. הפרט חשוב, כל עוד הוא חלק מהכלל. זה מה שאני אומר. אני לא מסתכל על מה הכלל נותן לי.
לא?
לא. זה כבר האגו שלי. מה שאני כרגע, עוד פעם, זה פילוסופיה כבר. אבל הרעיון הוא שאני חי בשביל הכלל. לא הכלל חי בשבילי.
אתה חלק מהכלל, כי כולם ביחד זה אחד. אז
זאת אומרת שאני חי בשביל הכלל, זה הרעיון. כי אם אני חי בשביל עצמי, אני מוציא את עצמי מהכלל. זה לא, איך אמרו את כל אותם פלספנים, זה לא מה המדינה נותנת לך, זה מה אתה נותן למדינה. זה סיסמה מאוד יפה, אף אחד לא מקיים אותה. אבל זה היהדות. סליחה, זה כמו הקומוניזם, כולם שווים. זה יהדות. היהדות שמה את הדברים בפרופורציה הנכונה. כולם שווים, הכוונה היא שכל אחד מעשה את הפוטנציאל האישי שלו כדי להצטרף ביחד לכלל. כי אין כולם שווים, אין דבר כזה. כל אחד יש לו תפקיד. אבל חשוב תמיד להבין שאני מסתכל, זה לא מה הכלל נותן לי. כי אם אני מסתכל על מה הכלל נותן לי, אז אני עוד פעם נכנסתי לאגו טריפ. זה עוד פעם, זה האני המזויף. דרך אגב, לזה קוראים האני המזויף. בקבלה יש אני אמיתי ואני מזויף. האני המזויף זה האני שאנחנו קוראים לו אני. אני, 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 אני.
זה רוצה לקבל.
אבל מצד השני, הקבלה מטיפה לאני. אבל איזה אני? האני האמיתי. האני האמיתי זה האני שנותן. זה האני שהוא חלק מהכלל.
לקבל על מנת להשפיע.
בדיוק. אז זה אני. אבל מי שרוצה לקבל, על מנת לקבל...
זה אגו.
זה בדיוק. זאת אומרת, אני לא מסתכל על מה הכלל נותן לי, אלא מה אני נותן לכלל. ואז... כולם ביחד. זה הדבר היפה, זה היופי כאן. באים היוונים ואומרים, מה זאת אומרת? אתה חשוב. תראו מה שקורה. אנשים רצים ברחובות, קונים טרנינגים מוזרים, הולכים לכל 5 דקות נפתח עוד אולם ספורט, וג'וגינג, ודיאטות, ואוכל בריא. עוד פעם, שלא תבין אותי לא נכון. אני לא שולל את זה. לא, לא, אני לא שולל את זה. הבעיה היא מה העיקר ומה התפל. למה אני עושה את כל זה? אם אני עושה את כל זה כדי שאני יהיה כך, אני ואני ואני, זה שלילי לחלוטין. וזה הפחד, זה ההבדל הדק בין האור לחושך. אתם יודעים מה ההבדל הדק בין האור לחושך? מגיע אותו כפרי פעם ראשונה בחיים שלו לקולנוע, סיפר לכם איזה 20,000 פעם. יושב, פתאום נהיה חושך. נהיה חושך, ואז הוא רואה מסך וזזים תמונות. הוא אומר, מה, אני לא רואה כל כך טוב ככה. למחרת הוא בא עוד פעם, אבל עם פנס ענק. איך שנהיה חושך, והתחיל הסרט, הדליק את הפנס. וואלה, איך שהדליק את הפנס? איפה שהעלומת האור נגעה, מה קרה? הכל נעלם. כל הדמויות נעלמו. רק בחושך הדמויות המשיכו לרוץ. אז כמובן, כולם צועקים, חבא את האור! ומה אנחנו עושים? אותו דבר. בא אור האמת, ואנחנו יושבים בסרט. אנחנו חיים בסרט. על הזזים, נושלים, אוכלים, נהנים, מטיילים, קונים, בלק פריידי, בלק פריידי, מה זה? חגיגה של החיים. איזה יופי, איזה אור. חבר'ה, אתם בסרט. ואז מישהו בא ומדליק ואומר לנו, חבר'ה, זה שטויות, זה אבלים, זה לא אמיתי. חבא את האור, רק בלבל לנו את המוח, אנחנו טוב לנו בכיף שלנו, מה אתה מפריע לנו? תן לנו לחיות בסרט, תן לנו לראות מעשה, אבל אתם לא מבינים, הסרט נגמר יום אחד. הסרט זה דבר זמני, בעוד שהאמת היא אבסולוטית נצחית. אנחנו נועדנו לחיי העולם הבא, חיים נצחיים. צריך להתעורר, זה האור של חנוכה. זה היה האור שהראה ליוונים, אתם חושך, אתם לא אור. תראו, תרבות המערב, כן? מי היה נושא הדגל של תרבות המערב לפני 70-80 שנה? העם הגרמני. תראו מה שהם עשו. הם היו, חבותיי, הנאורים ביותר מכל העמים. הם, דרך אגב, הראשונים שנתנו ליהודים חופש פעולה. צדיקים. הראשונים שנתנו ליהודים חופש פעולה. ומה קרה? היוונים האלה היו חכמים. תכף היהודים התייוונו. התבוללו בתוכם. תנועת ההשכלה, שהיא בעצם הרפורמה, הרפורמה, תנועה הרפורמית התחילה בגרמניה. ומה הם אמרו? הגויים שונאים אותנו, כי אנחנו כל הזמן מדברים על ארץ ישראל. מזכיר לכם משהו? יציאת מצרים, אותו דבר. אנחנו רוצים לחזור למצרים. למה? מה השתנה? אנחנו שיגענו אותם שם, נדבר על ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו עזוב, לא מדבר על ישראל, ואחרי כל המכות שהם קיבלו, הם יקבלו אותם מזרועות פתוחות. מה אמרו הרפורמים? תהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך. בחוץ אנחנו נהיה כמו כולם. עכשיו, מה יגידו כמו כולם? אתם כל הזמן מדברים על לנסוע לישראל וזה, אתם לא כמונו. נוציא את זה מהסידור. הרפורמים הוציאו מהסידור כל מילה שמזכירה את ציון. והיום, הם רבים איתנו כי הם רוצים לעמוד בכותל המערבי בלב ירושלים, גברים ונשים ביחד. פתאום, ארץ ישראל חשובה להם, מקום בית המקדש, מה קרה? הרי שזה היה לפני שנים, אתם לא רק שלא התעניינתם, אתם מחקתם את ירושלים. מחקתם אותה מהמפה, מחקתם אותה מהסידור. פתאום עכשיו אתם רוצים להיות שם? אני דיברתי על זה כבר כמה פעמים השבוע, כי היא מאוד חורה לי. ראיתי כמה תוכניות על העניין הזה. ישנה כרגע אווירה שאומרת שיהדות ארצות הברית מפסיקה לתמוך בישראל.
מפחדים מזה.
פחות ופחות יהודים תורמים. למה? ראינו כל מיני אנשים.
זיקה.
אנחנו לא מעניינים אותם. ישראל לא מעניינת אותם. אז רואים, מה מנסים לתרץ? שזה בגלל שישראל לא מתייחסת יפה לרפורמים, זה אחת הסיבות. כמו למשל בכותל, מתווה הכותל. אז ראיתי תוכנית, מישהו ענה לו שם ואמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו חיים בדמוקרטיה, נכון? הרפורמים כולם טוענים דמוקרטיה, הרי זה היה הבסיס ליסוד לכל הבקשה שלהם. גם אנחנו כאן, מותר לנו, זה מדינה דמוקרטית. עכשיו, במדינה דמוקרטית מי מחליט? המיעוט או הרוב? הרוב מחליט. אז בואו נראה. כמה בתי כנסת רפורמים יש בארץ ישראל? 10? 20?
יש לך
מוסד? זה מה שאני אומר, כמה יש בכל עיר? כמה יש ברעננה? אחד. כמה בתי כנסת רגילים יש ברעננה?
עשרות.
עשרות? אני חושב שכבר מאות.
שבע יש.
כמה? שבע. 80 בתי כנסת. מה חשבתם? רק סליחה, שתקלו כאן באזור. כמה יש? כמה יש?
שבע, עשר.
איזה שבע? תתבלבלת בספירה קצת. ברחוב רבוצקי יש לך שתיים.
בשוורץ, כן.
בשוורץ,
שתיים.
שבע, למה
שלא?
יש לך של
התימנים. אני תכף אגיע לך לפני יותר משבע. יש לך את פאי, את צאי, את שמי, את גיא. מה קרה לכם אתם? אתם כמה בתי כנסת יש כאן בסביבה? ובאוניברסיטה יש גם בית כנסת, שלא נשאר, זה בעצם אולי קצת חצי חצי. בבקשה. אז בוא נראה, אז מי הרוב? סליחה, אז מי הרוב? האורתודוקסים. אז עכשיו, מה זה הכותל? מה זה אולם ספורט? זה בית כנסת. תראו לעצמי שיבואו אלינו עכשיו לבית הכנסת, ויגידו לנו, תשמעו, יש כאן קבוצה של 3-4 רפורמים, הם רוצים לבוא להתפלל אצלכם בבית הכנסת, גברים ונשים ביחד. זה, איך אומרים? דמוקרטיה. גם הם רוצים להתפלל. ואם אנחנו לא נסכים, יקראו לנו גזענים וכפייה דתית. מה הקשר בכלל? אז למה שאני אתן להם בכותל להתפלל גברים ונשים ביחד? סליחה, מי שכל כך רוצה, נכנס בפנים שאמר שיש גם גברים ונשים, יכולים רוצים להצמד לכותל? אין בעיה, יש מקומות שאפשר. גם גברים וגם נשים. ויש את הרחבה החיצונית, אף אחד שם לא מקפיד על הפרדה. אז אם אתם כל כך רוצים, ברחבה החיצונית. עכשיו, וואו, הם כל כך צדיקים שהם רוצים להצמד לבני הכותל. כמה פעמים בשבוע הם מתפללים? הצדיקים האלה?
פעם בחודש, לא?
פעם בחודש. חלמן. הם עושים אולי תורנות. פעם בחודש.
בשבת מתפעלים קצת
יותר בקינות. כמה כשרות הם שומרים? כתוב בפירוש שאסור לאכול חזיר. בפירוש, בתורה. אי אפשר להתחמק מזה.
הם אוכלים חזיר?
הרפורמים? עושים מה שבראש שלנו. מה קרה? לא אכפת להם מכלום. מה שהם עושים זה טוב. אני לא קורא להם יהודים. זה קאט. נוצרית, זה קאט אחרת. עבודת אלילים. מה זה נצרות? סליחה, מישהו בא ואמר לי, מה הם מאמינים גם בתנ"ך הרפורמים? נכון, גם הנוצרים מאמינים בתנ"ך. אז מה? אז זה עושה אותם יהודים?
לא, הם לא יהודים. הם לא מקיימים את התורה, הם לא יהודים.
תסבירי להם. תגיד, מחר הנוצרים יחליט שהם גם הם רוצים חלק בכותל. מה נעשה? אולי ניתן גם להם חלק בכותל, אבל לא מגיע להם. יש נוצרים שחיים כאן.
למה אחד לא יכול להסביר להם את זה ולהשתיק אותם?
למה? מערסייך ומחריבייך ממך יצאו. אם באים ומאשימים אותנו כאן שאנחנו אשמים בכך שיהדות ארצות הברית לא רוצה להתחבר לארץ בגלל האורתודוקסים, מה זה הבדיחה הזו? מי זה בכלל הרפורמים? אומרים הם הרוב בארצות הברית. איזה שטויות.
זה לא נכון. מלא חרדים יש בארצות הברית.
זה לא, יש הרבה יהודים, אבל היהודים, הרוב היהודי, נכון, אבל הרוב היהודי הוא חילוני לחלוטין. אין לו שום קשר. תראה כמה יהודים יש בארצות הברית? אתה יודע כמה יהודים יש בארצות הברית? יותר מה שיש כאן בארץ. והרוב הם חילונים לחלוטין. זה לא זה עובדות. אז מה עושים הרפורמים? את כל אלה שהם חילונים, כאילו צרפו אותם אליהם. אז יש, הם ענקיים, בוודאי. אבל האמת היא, בוא נלך לבקר בבתי הכנסת שלהם. בוא נראה כמה מתפללים יש להם כל שבת. אתם תהיו מופתעים. בקושי אנשים מגיעים לשם. זה הכל בלוף אחד גדול. אבל זה הכי קל להאשים. עכשיו, מה הבעיה באמת? אז למה באמת הם לא רוצים לדעת מאיתנו?
לא שומעים שתיקה שרוצים נגדנו, להרוס אותנו.
למה?
נוח להם ככה.
הם יושבים על סיר הבשר.
כמו יוונים.
הכי נוח זה להגיד אין ישראל, ואז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ודרך אגב, אתם חושבים שהחרדים לא בתמונה?
תודה.
אז תדעו לך שהחרדים יש ככה. יש אלה שבאים ואומרים, אנחנו מחכים למשיח. אבל יש יותר חכמים.
נורא.
אתם יודעים מה הם אומרים? אני הייתי בהלם כששמעתי את זה.
מה?
שיבוא המשיח, ארץ ישראל תתרחב לכל העולם. זאת אומרת, מה הם אומרים? איפה ירושלים?
כל ארץ ישראל.
איפה ירושלים?
ארץ ישראל.
בניו יורק. אם ירושלים תתרחב לכל העולם, אז גם ניו יורק זה ירושלים. אז בשביל מה לבוא לכאן? אז הם מסודנים. יש להם בתי כנסת, יש להם מקוואות, יש להם ישיבות, יש להם את כל החיים היהודיים, מאלף ועד תף, בלוקסוס הכי גדול שיכול להיות. אז למה שיבואו לארץ? אך למה? כי עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל חדו. אז מה עושים? יש לנו בעיה. אנחנו תורה יש לנו, הבן אדם יש לנו, אבל ארץ ישראל לא בדיוק מסתדרת לנו בקטע, אז מה עושים? רגע, יש לי רעיון.
פנטזיות.
ניו יורק זה ארץ ישראל. פתרתי את הבעיה. והשיבנו לציון ערכה ניו יורק ברינה. ושם נעבודך בעירה. כן. ובני ניו יורק במהרה בימינו אמן. מה זה הבדיחה? וחבר'ה, זה לא צחוק.
אבל זה לא כתוב בספרים האורתודוקסיים.
אז אני אמרת מה הם עושים. לא, יש בגמרא אומרים שארץ ישראל עתידה להתרחב. אבל זה לא קשור.
ההתבוללות היא בעלי, תקשיב, אני סליחה. ראיתי תמונה של בית כנסת של אישה, בעזרת נשים אישה, בעזרת נשים וגברים. אישה כושית, תאילנדית, אתה יודע, כל הנשים מכל קצות הקשת, מכל קצות הקשת.
מה, הם לוקחים גויים. הם לוקחים גויים ומצרפים אותם לקהילה.
משפחת כהן, משפחת
לא... אז תגידו לי, למה שהם יהיו בכלל יהיו קשורים אלינו? למה שאנחנו נעניין אותם? אז מחפשים תירוצים, כי מה, צריכים להשתיק את המצפון. אז אלה אומרים, אתם יודעים, המשיח יבוא, ירושלים תגיע לניו יורק. אלה אומרים, אלה נגד היהודים שכמונו, אז אנחנו לא רוצים שום קשר איתם. ואלה אומרים ככה, אבל האמת מאחורי הכל היא, סיר הבשר. סיר הבשר! החיים הנוחים והטובים בניו יורק, אף שהם לא יהיו. זה הכי פשוט, הכי קל לחיות ככה ולחשוב ככה. וזה מה שאומר יעקב, אצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. כי אם הוא יבוא אליי בתור אח, אם תרבות המערב תבוא אליי בתור אח, וככה היא באה, היא עלולה לבלבל אותי ולהביא אותי למצב שכמו שכותב מסילת ישרים, שבחושך יש שתי עטיות. או שבן אדם לא רואה את העמוד ונתקע בו, אבל יש מצב עוד יותר גרוע. שהעמוד נראה לו כמו בן אדם. שהשקר נראה לו אמת. זה האסון, זה תרבות יוון. והדרך היחידה להילחם בזה, זה להדליק את הפנס. את האור של התורה, את אור האמת. וזה חנוכה. חנוכה בא להאיר את עינינו. אתם יודעים, היה מתייוונים בארץ, הייתה מכה של מתייוונים, וזה מובן. כי זה קורה גם היום. והכתובת כתובה על הקיר, אני מתפלל הקדוש ברוך הוא שחס ושלום לא יקרה עוד פעם השואה היום. למה? כי זה בדיוק, חבר'ה, אם תסתכלו אחורה בהיסטוריה, זה בדיוק מה שקרה בגרמניה. בהתחלה נטלו חופש ליהודים. זה בדיוק מה שקרה במצרים. יוסף היה נסיך מצרים. וזה בדיוק קורה עכשיו אותו דבר. ברגע שהם לא רצו לדעת על ישראל, ברגע שהיהודים במצרים החליטו שהם נשארים במצרים, אז הם מתו במכת חושך. והשאר שיצאו שחשבו לחזור למצרים, אותה בעיה. מה השתנה? בגרמניה? אתם אפילו לא מבינים איך יהודים חיו שם. אבא שלי, זכרונו לברכה, תמיד אומר, היהודים החזיקו את רוב הכסף הגרמני. הם היו האינטליגנציה, הם היו אצולת הממון, הם היו הכל.
בכל מקום היהודים הם כאלה.
הם היו הכלכלנים.
כן, אבל...
גם בספרד היו ככה.
בוודאי, איפה שיהודי מגיע, הכל פורח, יש לו השפעה.
הם מצליחנים.
אבל אז הגויים מקנים. עכשיו, מה הקטע? תבואי, תגידי, איך אומרים, בתרבות המזרח, אז הם היו קצת פרימיטיביים, הם לא היו מתקדמים, אבל כאן מבהירים לכם את מי? את יוון בתפארתה. תרבות יוון בתפארתה. אתם יודעים לך, הכי מצחיק זה שחלק מהוגי הדעות, והמוזיקאים, והאינטליגנציה, והרופאים בגרמניה, חלק גדול מהם היו יהודים.
נישה,
אני יודע. מה? נישה, אני יודע. חצי מהפילוסופים שתסתכלי בין יהודים. פרויד, מה זה פרויד? גם יהודי. זה פשוט מדהים. ופתאום התהפכו עלינו.
אומרים שהחפץ חיים, כאילו, הוא אמר להם, עוד מעט יש שואה,
אבל
לא שמעו
בקולו. לא שמעו בקול של אף אחד. תראי, זה מאוד קל לנו לדבר. אבל אנחנו רואים את זה היום קורה, ואף אחד לא צועק. אנטישמיות הולכת וגודלת בעולם, ומצד שני אנשים אדישים. גם בארצות הברית האנטישמיות גודלת. לא מדברים על זה. טוב להם וכיף להם ונחמד להם. וחס ושלום, אני מנסה ללכת עם הדעה, יש דעה שאומרת שמלחמת גוג ומגוג הייתה השואה. יש דעה כזאת. כי לא כתוב שמלחמת גוג ומגוג צריכה להיות צמודה לביאת המשיח. זה חלק מתהליך. שחלק מהתהליך יכול להיות מלחמה נוראית, וחלק מהתהליך יכול להיות מלחמה מסוג אחר, ואנחנו עדיין במלחמה. האויבים שלנו קמים עלינו כל יום. איך, באיזה רמה, באיזה דרגה, אנחנו לא יודעים. אבל זה יכול להתפרץ כל רגע. אנחנו רק צריכים להתפלל שבאמת ששואה כמו שהייתה בגרמניה לא תחזור. אבל חבר'ה, תסתכלו לנתח בראש קר את מה שקורה היום ומה שקרה אז, התמונה מאוד דומה. גם אז מה שקרה, התבוללו, התנתקו, ואז קרה אסון. ועכשיו מה קורה? אותו דבר. מתבוללים בארצות הברית מעל 60%. ופתאום לא רוצים לדעת על ארץ ישראל. בדיוק מה שקרה. זה מתחיל מהארץ, אם אתם לא מבינים. כי למה שיהודי בארצות הברית יהיה אכפת לו מארץ ישראל אם לנו כאן לא אכפת? למה אתם חושבים שאונסקו לפני כמה חודשים הכריז שאין לנו קשר לירושלים? הוא אומר את האמת. הוא אומר את האמת, אין לנו קשר. שאלי ברחוב. אנשים אכפת להם ממשהו? אנשים מרוכזים בעצמם, תרבות יוון.
מבצעים?
אין, בלק פריידי, זה מה שמעניין את האנשים. רצים כמו משוגעים. בקניון פתח תקווה הביאו שוטרים ותגבורת של אנשים בשביל לפקח על כל ההמונים שצבעו על החנויות. ומאיפה זה בא בלק פריידי הזה? מיוון המודרנית, מארצות הברית. אני יודע, מישהו הסביר לי פעם, שכחתי אפילו מה הוא אמר לי. חבר'ה, יעקב אבינו מלמד אותנו שזה הכל התחיל מהמלאך של עשיו. ויאבק איש עמו. ויער כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב ויאבקו עמו. מה זה הירח כאן, מה שתומך בגוף? זה התומכי התורה. ברגע שיש פגיעה בתומכי התורה, זה הבעיה. אבל התפקיד שלנו, יעקב בסופו של דבר, התעשת, קם והלך. וכך גם אנחנו נתעשת ונלך. הקדוש ברוך הוא הבטיח. אנחנו עם עולם. לא משנה מה, איך, מדוע ולמה. אז מכל השחור אנחנו נראה את האור. והאור זה האור של חנוכה. כל עוד אנחנו מדליקים נרות חנוכה ומבינים שזהו אור האמת, האור הזה בעזרת השם יתפשט, בעזרת השם לכל העם. וגם אותם אלה שהיום מחזיקים בדעות הרפורמיות, גם הם אולי בעזרת השם יראו את האור. ויבינו שזה שטויות והבלים. ויצטרפו אלינו. ואז הוא בא לציון גואל, לציון כאן, בארץ ישראל. לא במקום אחר.